תודה רבה שהאזנתם למנחה מהבית השכן. את מנחה מהבית השכן יוצרים אדלר, חן גנות, נועם בלומנפלד ותהילה חיים.
המנחה מהבית השכן, פודקאסט משחקי תפקידים ישראלי.
המנחה מהבית השכן, המשך יום טוב. ברוכים הבאים לפודקאסט המנחה מהבית השכן, אני ליעד, ואיתי נמצאת חן, היי חן.
היי ליעד, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך, חת.
בסדר, בסדר גמור, חזרנו, איזה כיף.
כן, אנחנו אחרי הפסקה, שהייתה ארוכה משחשבנו, כן. חזרנו להקליט.
לגמרי, כן, שזה לגמרי לא מובן מאליו.
בדיוק.
ואיזה כיף זה.
כן, אנחנו יודעים שיש מלחמה בחוץ, אבל אנחנו ננסה כמה שפחות להתייחס אליה ברמת כל העניין של, כאילו, להתייחס אבל לא להתייחס. אנחנו נשאיר אותה כרגע ברקע וננסה לספק לכם ולנו...
המלחמה שבחדר.
בדיוק. נספק לכם ולנו את האסקפיזם הדרוש לכולנו.
וואו, כל כך צריך את זה.
אז חן.
כן.
למה אנחנו מדברים היום?
אנחנו הולכים היום לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא גם מאוד מאוד קרוב לליבי. אנחנו הולכים לדבר היום על הנושא של אמינות במשחקים.
למה אנחנו צריכים בכלל לעשות אמינות במשחקי תפקידים? הרי בסופו של דבר כל המטרה במשחקי תפקידים זה לשחק דמות. מה זה משנה איך אני משחק אותה?
נכון שאנחנו משחקים, אומנם אנחנו משחקים דמות, אבל אנחנו כן רוצים שהדמות תרגיש לנו אמינה גם כלפי עצמה וגם כלפי העולם שאנחנו משחקים בו, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא יוצרים איזושהי אמינות, אפילו מסוימת, בשביל מה אנחנו בעצם משחקים? אנחנו יכולים פשוט לזרוק דברים אקראיים, להגיד מילים על אוטו-קורקט, ולזרום ממה שיקרה, ואנחנו לא רוצים את זה.
ואני אקטע אותך שנייה, והרי בסופו של דבר, כל הנושא של... שלנו זה לשחק דמות, זאת אומרת, מגיל הגן אנחנו באים ומשחקים דמות, ומשחקים בבובות, ובאמא ואבא וכל זה, ואין לי כל כך צורך לבוא ולהגיד, זאת אומרת, גם שאני משחק את האלף שלי, או את הסופר גיבור על שאני משחק, למה זה כל כך חשוב שאני אבוא ואשדר אמינות לשחקן, לקבוצה שמולי, בעיקר, ונראה לי אנחנו די נחלק את זה, בין אם אני עושה את זה במשחק שולחני, או בין אם משחק היי, או בכלל במשחק מקוון, זאת אומרת, אם אני עכשיו יושב בחדר, ומשחק משחק מקוון, או אפילו במשחק טקסט, למה חשובה אמינות? את משחק טקסט פחות לדעתי, אבל אני שומע שאת חולקת עליי.
כן, מאוד בקטע הזה.
אז כדי למקד את ה... את המאזינים שלנו, אז נראה לי נדלקת מהנושא של משחק טקסט, אז תרחיבי, למה לדעתך צריך אמינות במשחק טקסט?
קודם כל אני אציין שמשחקי טקסט הם הסגנון האהוב עליי והמועדף עליי.
מי שלא שמע את הפרק השני שלנו, שנדבר על איזה משחקים כדאי לשחק, מוזמן להאזין לו, ואז יוכל לשמוע למה חן מעדיפה משחקי טקסט.
שאתם בעצם תשמעו את חן אומרת שוב ושוב ושוב ושוב, כן, אני אוהבת משחקי טקסט, זה פייבורית שלי. בסופו של דבר, משחקי טקסט הם המשחקים שיצא לי לשחק בהם הכי הרבה, יותר עם משחקים פיזיים, יותר מלארפים או לרפי חדר, ולכן ששחקנים במשחקי טקסט עושים, משחקים באופן שהוא לא אמין במיוחד, נקרא לזה ככה.
אבל אני חושב שנראה אנחנו צריכים לחלק בין שני נושאים.
אוקיי.
זאת אומרת, לדעתי יש חלוקה בין אמינות לעקביות.
אוקיי, הסבר בבקשה.
זאת אומרת, לדעתי, קודם כל, צריך לבוא וליצור עקביות בדמות שאנחנו משחקים.
נכון.
זאת אומרת, אם אני משחק דמות שהיא באה יום אחד במפגש, היא אומרת, כן, אני שולטת בכוחות הברקים, ויום למחרת היא כזה, ושבוע אחר כך היא כזה, כן, אני בעצם שולטת בכוחות הטבע, ואני יכולה ליצור אש מן השמיים, או להוריד גשם, אז רגע, תסגר על איזה דמות אתה משחק.
כן.
זאת אומרת, קודם כל צריך עקביות. זה החלוקה הראשונה. זאת אומרת, השלב הראשון זה לדעת, גם ובעיקר, אם אתה רץ על טייטל מסוים, על סגנון מסוים של איך שאתה משחק את הדמות, אז קודם כל תשמור עליו לאורך זמן.
כן.
זה לדעתי קודם כל הדבר החשוב. זאת אומרת, שאתה מחליט שאתה בונה טייטל מסוים לדמות, טייטל, סגנון דיבור, סגנון הליכה, סגנון הסתכלות על החיים, אתה צריך לדבוק בו. זה קודם כל.
אני מסכימה עם זה החלוטין. כן. בסופו של דבר, אלה הדברים שהופכים את הדמות למי שהיא.
כן, ממש שהופך את הדמות למי שהיא. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לבוא ולהבדיל בין דמויות שהן דמויות עגולות לבין דמויות שהן דמויות שטוחות. דמויות שטוחות, לא אכפת לי אם יהיו עקביות, לא אכפת לי אם האורק שפגשתי, הוא לבש מכנסיים סגוליים, הוא לבש מכנסיים ורודיים. זה פחות משנה לי.
לחלוטין.
ואם קראו לו בובו, קראו לו ג'אמבו.
ג'אמבו זה אחלה שם לאורק.
בדיוק. אבל אם בסופו של דבר, אני משחק דמות, והשחקן או השחקנית, שמשחקים את הדמות, כל פעם משחקים אותה בצורה אחרת, קשה לנו כשחקנים במשחק מדומיין, לבוא ולשמור על אמינות. כאילו לבוא ולשמור על מי אתה ואיך אתה.
כן, אני חושבת שזה גם אחד מההבדלים המאוד חשובים, אחד מההבדלים המאוד חשובים שבין דמויות שחקן לבין דמויות נאפסים. בסופו של דבר יהיה לנו הרבה פחות אכפת מהדבש אם הוא פחות עקבי, אבל יהיה לנו מאוד אכפת עם דמות השחקן שלצידנו היא לא עקבית.
אוקיי, אז בואי נתקדם שלב אחד קדימה.
בואו נלך על זה.
בדיוק. כשאנחנו מדברים על אמינות, לפחות איך שאני קורא אמינות, אני מגיע מעולם התיאטרון למשחקי תפקידים. ולכן, כשאני משחק דמות, אני בעצם מדמיין אותה בראש שלי.
נכון.
מאיך שהיא מדברת, לאיך שהיא נראית, לאיך שהיא זזה. ממש כמו שחקן תיאטרון על במה.
כן, אפשר לבוא ולהגיד שאתה ממש רוצה לראות את הדמות בעיני רוחך, ולא רק לקבל גיבוב של מילים.
בדיוק. לכן, אני חושב ששחקן, ופה אנחנו נראה לקמפיינים קבועים, אני לא מדבר כרגע על משחקי חד-אפים או משחקי כנס, שזה אני פחות דורש מהשחקן שאיתי. למרות שגם, אבל שזה מבורך אם שחקן בא ועושה את זה במשחק כנס או במשחק חי בכנס או משחק חד פעמי. אבל בכללי, ופה נראה לי אחרי זה אנחנו נדבר על, בהמשך, על נושא של אובר אמינות, זה במובן של אובר אקטינג, רצון ליצור יותר אמינות מבדרך כלל.
אוקיי.
לדעתי קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר, יש שאני מדמיין דמות, אז זה צריך לבוא לידי ביטוי בקול שלה, או במנעד של הקול שלה, או קודם כל בסגנון. זאת אומרת, אם אני משחק עם מישהו, והוא משחק עכשיו אורק גדול ומפחיד, אז אני אצפה ממנו שכאילו, יש מקרים שהוא ישנה את הקול, יש שהוא ישנה את ההתנהגות, את האינטונציה של הכל, זאת אומרת, יש הרבה דברים שלא חייבים, אבל עוזרים, שוב, כל מה שאנחנו מדברים פה זה לא חובה, דברים ש...
לא, מה שאתה תגיד, שבסופו של דבר במשחקים, אני לא חושבת שיש דבר כזה חובה, יש עניין של העדפות שחקן.
בדיוק. עכשיו, פה אני רוצה ללכת לנקודה אחרת. אנחנו כרגע נדבר על משחקים שולחניים, ואז נעבור למשחקים חיים, ששם על דעתי זה נושא אחר בכלל לחלוטין. אבל במשחקים שולחניים, אני אתן סיפור. אני זוכר באחד ממשחקי הכנס שהנחיתי לפני כמה שנים, היה לי שחקן ששיחק דמות, והוא ממש נכנס לדמות.
וואו, כן.
זאת אומרת, כאילו... ממש דיבר כמו הדמות, וכאילו הלך כמו הדמות, וכאילו זה ממש עזר, שיחקנו משחק של פלאים, וזה עזר לי ממש לבוא ולדמיין את הסגנון שלה.
מדהים.
זאת אומרת, הסיטואציה של הדמות שלפניי, בעיקר, וזה נושא שאני חושב שהוא מאוד מעניין. זאת אומרת, גם אם אני אומר, אני משחק את האלף או את האוק או את הננס או את הגיבור על, זאת אומרת, אני יכול גיבור על, כי זה מה שאנחנו מסגר גם משחקים בקבוצה הביתית שלנו.
לגמרי גיבורי על נהדרים.
שאנחנו עוד נדבר על קבוצת הפלאים הביתית שלנו בפרקים נוספים.
וואו, ממש.
אז אני חושב, ופה אני רוצה לגעת בנקודה של דעתי תאתגר את האמינות, והיא שאני לדוגמה רוצה לשחק דמות.
אוקיי.
ממגדר שונה לדוגמה, האם זה משהו שאני עדיין צריך לשדר בו אמינות, או זה כמו לבוא ולשחק טוב, כמו שאתה משחק אורק או אלף, אז אתה עכשיו משחק את ננסי גיבורת העל, נערה בלתי נראית. מה את חושבת?
קודם כל זה יכול להיות ממש מגניב לשחק נערה בלתי נראית. כל כך הרבה פוטנציאל מגניב. אני בהחלט חושבת שזה חשוב לשדר אמינות. בכל דמות שמשחקים, בכל מגדר שמשחקים אותו, אני יכולה עכשיו להיות בחורה שמשחקת גבר בן 30, ואני עדיין אצטרך לשדר אמינות, כמו שאני הולכת לשחק עם אלפית בת 573. בסופו של דבר, הקונספט של האמינות, זה משהו שצריך ללוות אותנו, משהו שכדאי, יותר נכון, שילווה אותנו בכל משחק ובכל דמות שאנחנו בוחרים.
נכון, אבל אני חושב ש... ופה אנחנו עדיין במשחק השולחני. במשחק השולחני אני חושב שזה פחות בא לידי ביטוי, זאת אומרת, פחות אכפת לי. אני אחלק את זה לשני חלקים. אני חושב שפה אנחנו יכולים להגיע מצד אחד למצב שהוא יהיה... אם אני לדוגמה מדבר... ואומר, טוב, אני רוצה עכשיו לשחק את האלפי, ואני משחק אותה בצורה שהיא מגחיכה את הדמות, אז לפעמים דווקא מרוב רצון לסור את האמינות, אני עלול להגיע לאובראקטי.
אוי, שזה אף פעם לא טוב.
בדיוק, אנחנו בעצם, למי שלא מבין בתיאטרון, אנחנו בעצם משחקים את הדמות יותר ממה שצריך, אנחנו יוצרים אובראקטינג, ואובראקטינג זה הדבר הכי גרוע שיש, בסופו של דבר בתחום התיאטרון.
כן.
רואה את הדמות, המשחק שלה, הופך להיות מגוחך. עכשיו, אני חושב שאם אני בא ומשחק את הדמות, לדוגמה, שאני עכשיו בקבוצה הביתית, רוצה לבוא ולשחק את יעל, הנערה הבלתי, נכון, ננסי קראנו לה, ננסי, הנערה הבלתי נראית.
אנחנו בעד עקביות ליד.
בדיוק, אנחנו בעד עקביות.
אז ננסי הנערה הבלתי נראית.
כן, ננסי הנערה הבלתי נראית, השאלה היא, האם כשאני משחק את ננסי הנערה הבלתי נראית, אני צריך לדעתך ממש להיכנס לראש שלה, ואפילו כאילו לשבת בצורה שונה יותר במשחק השולחני, זה אותו דבר לדעתי, זאת אומרת.
השולחני או המקוון?
גם בשולחני וגם במקוון.
אז הם מאוד דומים במובן הזה, במובן שמשתמשים בפחות שפת גוף, אבל במשחק שולחני אתה עדיין רואה את השפת גוף של השחקנים שאיתך, ולכן אני בהחלט חושבת בנוגע לשאלה שהתחלת לשאול, אני לגמרי חושבת שבשולחני זה יהיה מאוד עדיף, שכן תנסה להיכנס לנעליה של ננסי הנערה בלתי נראית, ולבוא ולחכות את שפת הגוף שלה, לחכות את ה... את כל מיני הננו תנועות גוף והננו הבאות שיש לה, בסופו של דבר אלה חלק מהדברים שגורמים לנו להיכנס לדמות ולהבין מה זה המהות שלה, כי בסופו של דבר ננסי הבלתי נראית יכולה להיות הרבה מאוד סוגי דמויות שונים.
כן, אני חושב שכן ננסה לבוא וכמו שאמרנו לשנות קול, לשנות אינטונציה של הדיבור. אם אני עכשיו אומר שאני משחק את בוב הזקן, אז כן אני אנסה לבוא וגם במשחק, לדעתי גם במשחק מקוון, לדעתי את חולקת עליי, אבל גם במשחק מקוון, כן אני אנסה כאילו, אם אני משחק את בובו הזקן, אז אני יותר כזה, אעשה כל יותר זקן וכזה, דברים שיעזרו לשחקן שמולי, בעיקר במשחק מקוון, לבוא ולהבין טוב, זה לא ליעד שמולי, אלא בובה זקן של הכפר.
כן, כי זה בהחלט חלק מהעובדה שאנחנו רוצים ליצור איזושהי תמונה אמיתית של הדמות, כי בסופו של דבר, ככל שדמות מרגישה לנו בתור, קודם כל, השחקנים שלה, שמרגישה לנו יותר אמיתית, יהיה לנו הרבה יותר קל לשחק אותה, וגם יהיה לנו הרבה יותר קל לבוא ולהבין איך היא בעצם תגיב בכל סיטואציה. כי אני בהחלט חושבת שבוב זקן הכפר יבוא ויגיב לדברים שונה לחלוטין מאשר ליעד יגיב לדברים שהיו קורים במשחק.
כן, אבל אני עדיין חושב, ושוב לדעתי זה נושא, זה כאילו המשך הנושא, זה כמה זה חשוב. זאת אומרת, האם שחקן ואנחנו עדיין מדברים למשחקים שולחניים ומקוונים לפני שנגיע לחיים, ששם זה נושא אחר לחלוטין, אבל האם שחקן שמשחק משחק לא אמין הוא שחקן פחות טוב, או הפוך, שחקן שמשחק בצורה אמינה הוא שחקן כאילו יותר טוב? זאת אומרת, אני אסביר את עצמי. האם שחקן ששחק לא באמינות זה אומר שכאילו המשחק שלו לא טוב, או שאני אומר טוב, בסדר, הוא משחק ברמה בסיסית, הוא משחק, אני יודע, אני יכול לענות מהשחקן. זה לא משהו שהוא חייב להיות.
שהוא ישבור דמות או ישבור שחקן.
בדיוק.
וואו, אני חושבת שלשאלה הזאת יש קודם כל כל מיני פקטורים נוספים. יש קודם כל את הפקטור של הניסיון של השחקן. כי בהחלט יכול להיות ששחקן, בגלל שהוא שחקן יחסית חדש ולא שיחק מספיק, זה בהחלט יכול לגרום למצב שיש בו איזשהו חוסר הבנה מסוימת, שכמה זה חשוב באמת להיכנס לדמות ובאמת לשחק אותה. לבוא ולשחק דמות, זה לא רק מה שהדמות אומרת או מה שהיא עושה, זה גם איך היא אומרת את זה והדרך המסוימת שבה היא עושה את הפעולה הספציפית. אבל אני באמת, אבל אני חושבת שאם שחקן יש לו ותק מסוים במשחקי תפקידים, ועדיין הבחירה שלו או חוסר הבחירה שלו, זה לשחק את הדמות בצורה מאוד בסיסית, כן הייתי חושבת שיש כאן איזשהו עניין מסוים עם השחקן.
זאת אומרת, זה תבלין, זה לאו דווקא, זה עוזר, זה מועיל, זה לא חובה.
כן, בסופו של דבר, שוב, אני לא באמת חושבת שיש איזשהו משהו שהוא חובה במשחקים. זה פשוט העניין של כמה אתה באמת מוכן שכמה באמת אתה מוכן להתחייב לדמות ולהתחייב למשחק ולעולם שלה.
השאלה אם דוגמה את מכירה שחקן ושחקנית שמשחקים בצורה לא אמינה, ו...
יפ.
האם לדוגמה תפסלי שחקן ושחקנית בגלל שהיא משחקת בצורה לא אמינה?
אני יכולה להגיד לך שכבר עשיתי את זה, שבהחלט יש שם כמה שחקנים שאני מאוד אעדיף לא לשחק איתם, וגם אם יצא במקרה ואני משחקת איתם במשחק, זה אך ורק כי המנחה המסוים שמנחה את המשחק הזה, זה מנחה שאני מאוד מעריכה ומאוד אוהבת את הסגנון שלו. אבל כן, בהחלט יצא לי שיש שחקנים שפסלתי ואני פוסלת, בגלל הקטע המשחקי שהם לא משדרים לי אמינות, שאני לא באמת מרגישה שהם באמת באו לשחק את המשחק, אלא יותר לבוא ולהיות כאן ולהעביר את הזמן, או לקבל איזה משהו שהם רוצים מהמשחק הזה.
אז אני אשאל את השאלה ההפוכה. איך אנחנו לא מגיעים, לדעתך, לאובראקטינג?
אני חושבת שבאובראקטינג יש קודם כל חלק מאוד מאוד גדול של ליפול לסטריאוטיפים, של ליפול לסטריאוטיפים, של לבוא ולהגיד שאם הדמות המסוימת הזאת היא אלפית, אז היא תהיה מאוד שמחה וצוהלת ונרגשת מכל דבר ומתלהבת מכל פרפר ויתוש ועלי כותרת שנפל על הרצפה. אנחנו מגיעים גם לאובראקטינג שאנחנו לא באמת מכירים את הדמות שלנו, שאנחנו לא...
יכולה להרחיב על זה? מה זאת אומרת שאנחנו לא מכירים את הדמות שלנו?
שאנחנו לא מכירים את הדמות, כלומר, אנחנו לא באמת חושבים כרגע בכל הניואנסים הקטנים והדקויות שהדמות הייתה חושבת עליו, כי הרי הרצון שהדמות תהיה עגולה ואמינה ככל אפשר, ודמות עגולה כוללת הרבה מאוד ניואנסים ודברים מאוד מאוד עדינים ומאוד עקים. וכאשר אנחנו לא בדיוק יודעים או מבינים את כל הדקויות האלה, אנחנו הרבה יותר נכנסים לאובר-אקטינג של לבוא ומאוד להחתין את הדברים המסוימים שאנחנו כן יודעים עליה.
אז יש לך דוגמה למה שאת מדברת?
שאם נגיד אני יודעת שהדמות שלי היא אוהבת אומנות, אני יכולה להיכנס לאובר-אקטינג שכל דבר הכי קטן היא תתייחס אליו בעין אומנותית, ותבוא ותנסה לפשט אותו לכל מיני גורמים שונים של מכניקה וקומפוזיציות וסוריאליסטיות.
דיברנו על זה שצריך שהדמות באה ועוברת לאובר-אקטינג, אז היא נכנסת יותר מדי. עכשיו, אני דווקא חושב, אובר-אקטינג יכול לבוא גם בצד השני. זאת אומרת, אם לדוגמה אני משחק דמות, היא יותר מדי כזה ילדה קטנה, ניקח את זה דוגמה. זאת אומרת, מישהו משחק את מימי הקטנה, והוא כאילו, יש מקרים שהוא יכול לבוא וכזה, להיכנס לדמות, וזה יכול להיות ממש נחמד, אבל בשלב מסוים, אם כאילו, גם הכניסה לדמות יכולה להיות מצב שיפריע לשחקנים אחרים בסביבה.
כן.
אם לדוגמה, השחקן בא ומתחיל לשבת על הרצפה ולצעוק, אבל מגיע לי, אבל מגיע לי, אבל מגיע לי.
אוי.
אני מצד אחד יכול לבוא להגיד, וואו, כל הכבוד על המשחק דמות, מצד שני, אני יכול לבוא להגיד, אחי,
אתה לא ילדה בת 3.
כל הכבוד שנכנסת למוד של ילדה בת 3, עכשיו תצא ממנו. אז זה לדוגמה.
לא, לא, מה שבאתי להגיד, שזה בהחלט דוגמה מאוד, מאוד חשובה, כי זה עוד צד של האובר-אקטינג שבדרך כלל פחות רואים, אבל שרואים אותו, הוא מאוד מוריד מהדמות ומהמעשים שלה. כי ברגע שאנחנו נכנסים לאובר-אקטינג, רוב השחקנים כבר לא באמת יבואו ויראו את הדברים ואת המעשים של הדמות, הם פשוט יגידו, אוי, השחקן הזה נורא מעצבן, די, חלאס, שיפסיק עם זה. הוא גונב את כל ההצגה עכשיו.
בדיוק, זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא האמינות יכולה ליצור כזה הרגשה של אני לא יודע להבדיל בין הדמות לשחקן בדברים הבאמת חשובים.
כן.
אני יכול לספר שהיה לי משחק כנס שניסיתי יותר להיכנס לדמות, וזיהיתי ששאר חברי הקבוצה לא איתי באותו ראש, פשוט ויתרתי על זה. שיחקתי משחק שבו הייתי צריך ילדה טיקטוקרית וכזה, מאוד נכנסתי לכל הממש, שלפתי את הטלפון שלי, וכאילו סילמתי לייבים בזה, וכאילו השחקנים האחרים הסתכלו עליי כזה,
וואו.
כאילו לייבים, כאילו, וכאילו השחקנים האחרים כאילו הסתכלו עליי, מה נסגר איתך? עכשיו, אני מבחינתי,
מאיפה נפלת?
כן, אני מבחינתי זה היה כזה, נכנסתי אל תוך הדמות, היה לי הרבה יותר קל אחרי זה שחקם את הדמות, אבל מצד שני, השחקנים פשוט לא ציפו לצורה הזאת של המשחק, שפשוט פחות עבד להם. זאת אומרת, גם שמנסים לשדר אמינות, צריך לדעת מי הקהל שאיתך.
כן, לחלוטין, לחלוטין. בסופו של דבר, כל הקונספט של אמינות יכול מאוד להשתנות על פי הקבוצה שאתה משחק איתה. בסופו של דבר, הדרך ששחקן גבר יכול לבוא ולשחק נערה בת 16, זה יכול להיות מאוד אמין שהוא משחק עם שחקנים אחרים, לעומת העובדה שהוא ישחק עם שחקניות שחוו ועברו את גיל 16 והן מכירות בדיוק את כל הנקודות והטיקים והשטיקים הקטנים של מה זה להיות נערה בת 16.
זה הגדרה נכונה. אז אני אשאל שאלה אחרת. האם שאנחנו משחקים משחק תפקידים, אנחנו בעצם משחקים סטריאוטיפים של דמות מסוימת? או אנחנו משחקים דמות?
אני חושבת שאנחנו משחקים דמות. בסופו של דבר, לכל דמות יהיו את הסטריאוטיפים שלה, אבל אנחנו עדיין יכולים לבוא ולהתנגד להם במודע.
אז בואי נחזור. אז התחלנו להגיד שאנחנו לא משחקים סטריאוטיפים, אלא מה אנחנו כן משחקים?
אנחנו בעצם משחקים את הדמות שאנחנו רוצים, ואיך היא מתמודדת מול הסטריאוטיפים האלה. כי אני יכולה לשחק לדוגמה, נחזור לנערה בת 16, כי שוב הייתי נערה בת 16, באיזשהו שלב לפני הרבה 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 שנים.
נראה לי אחלה דוגמה הבנו פה.
בסופו של דבר, גיל ההתבגרות הוא גיל נהדר, אבל הוא בהחלט יותר נותן ליפול לסטריאוטיפים מסוימים, של מי אנחנו, מה אנחנו, האם אנחנו נכנסים לסטריאוטיפ של הנערה בת 16 המורדת במוסכמות, יש יצא לי, או שאנחנו הולכים לשחק עם משהו שהוא פחות סטריאוטיפי, ולבוא ולהגיד, כן, היא נערה בת 16, אבל היא עושה דברים מאוד by the book, כי היה לה, כי יש לה סיפור חיים כזה או אחר, שגרם לה בעצם לא למורד. אנחנו יכולים לגמרי לבוא ולהגיד, כן, אנחנו משחקים את הנערה בת ה-16, שיושבת ומכינה שיעורים בכוחות עצמה, והיא לא מחכה שאף אחד יגיד לה ללכת לישון בשעה 10, כי יש לה לימודים אחר, כי היא רוצה להצליח בלימודים.
אבל אני אשאל שנייה שאלה אחרת. האם לדוגמה, בואי נדיר, האם דווקא משחק את הנערה בת 16, האם שאני ליד משחק נערה בת 16, האם את ככן חוששת מזה שאני אשחק אותה בצורה סטריאוטיפית, ואז לדוגמה, אני לא יכול לשחק כאילו דמות של נערה בת 16, כי אני לא יכול לבוא ולהבין מה עובר על נערה בת 16 בראש?
קודם כל, התשובה היא לא. מהסיבה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, שאתה יכול לקחת את הנערה בת ה-16 לכל מקום שאתה חושב שהדמות הספציפית הזאת הייתה עושה בתור בגיל 16. אני לגמרי לא חושבת שבן אדם ששחקן צריך לשחק עם אח ורק דברים שהוא מבין או שהוא יודע בדיוק איך הם אמורים לעבוד. וואו, אני יכולה לבוא ולהגיד שאחת מהדמויות היותר אהובות עליי, זה הדמות שאני משחקת עכשיו, של מנהל בית ספר בן 30, ומעולם לא הייתי בן 30, מעולם לא הייתי מנהל של בית ספר, או מנהלת, ואני בהחלט מרגישה, ושוב, אתה מכיר את הדמות, אתה לחלוטין יכול לשפוט אותה מול כולם פה, ואני בהחלט מרגישה שאני לא נכנסת לסטריאוטיפים, אבל אני כן משדרת אמינות. אז כן, אני לחלוטין לא חושבת ששחקן צריך לבוא ולפעול אך ורק מניסיון אישי, כי זה, קודם כל זה ממש הגביל לנו את מלאי הדמויות שאנחנו יכולים לשחק. ואחד מהדברים היותר כיפים במשחקים זה לבוא ולהגיד שאפשר לבוא ולבדוק דברים שונים שלא יצא לך לחוות או לעשות בעולם האמיתי. אני יכולה לבוא ולשחק שאני פוגעת בדמות אחרת ואני בתורכן בחיים לא אפגע במישהו בכוונה. אבל בהחלט אחד מהיתרונות של משחק זה שאנחנו יודעים שזה משחק, אנחנו יודעים שזה לא המציאות, ואנחנו בהחלט יכולים לבוא ולדבר מאחורי הקלעים עם שחקנים אחרים ולבוא ולוודא שהכל בסדר מבחינתם. זה לחלוטין חשוב, וואו. כאשר אנחנו מקבלים את האישור ואת ההסכמה מבחינתם, יכולים לבוא ולמתוח גבולות ש לא בהכרח היינו עושים בעולם האמיתי, שאנחנו יודעים שאנחנו באמת עלולים לפגוע או להכאיב למישהו.
מה שאני רוצה להרחיב עליו, וזה שאלה אם אנחנו נרצה להרחיב ולדבר גם על נושא של משחק חי, ששם בכלל זה נושא גדול.
כן, מן הסתם.
שם בכלל אני יכול להשתמש באמינות, בצורה להתלבש כדמות, ואז ממש כאילו, אז זה לא חייב, לי היו לא מעט משחקים חיים שהנחיתי, שהשחקנים לא היו צריכים להתלבש כדמות כדי לשדר את הניואנסים שהיא עשתה, מספיק שאיכשהו התנהג ואיכשהו דיבר, למרות שגם שם לדוגמה משחק חי, זה שאני מתלבש כמו הדמות זה הרבה יותר יעזור לי. בוא נגיד את זה ככה, אם אני רוצה, נלך לדוגמה של הילדה בת 16, אני אלך צמד לנושא הזה, אם אני אבוא ועשה את זה במשחק חי, אני כן אנסה לבוא וכן לשדר הרבה יותר, כן את הניואנסים, וכן את הסגנון דיבור, ואת את הכל, וכדי לבוא ולשחק את הדמות של הילדה בת 16 בצורה הרבה הרבה יותר טובה. למרות שזה לא חובה, אבל זה לדעתי הרבה יותר יכול לעזור.
כן, כן, כי בסופו של דבר, התלבושת שאנחנו שמים של הדמות, זה מכניס אותנו הרבה יותר לדמות, ללהבין איך היא מרגישה, ללהבין איך היא תזוז במצב הזה. אנחנו גם יכולים מאוד להשתמש בבגד ובתלבושת בתור אביזר משחקי. אתה יכול עכשיו לבוא אתה יכול עכשיו בתור הנערה בת 16 לבוא ולעשות הר פליפ דרמט בשביל לבוא ולהציג נקודה שלא היית יכול לעשות אם לא היה לך שיער ארוך.
אני די נזכר במשחק שהנחיתי, שבו אחד השחקנים בא וביקש ממני, ברגע שנתתי לו, אני מראש הגעתי עם ציוד של תיאטרון איתי למשחק, והוא כזה בא וכזה ביקש ממני, בבא, אז תביא לי את הפאה, תביא לי את החצאי, תביא לי את הזה, ויאללה.
וואו, איזה בן, קודם כל בן אדם מושלם.
היה לי משחק אחר שלי, ששחקן אחר התלונן שכזה, אבל למה לא הבאת איתך ציוד כדי שאני אכנס לדמות בצורה יותר טובה?
אוי, זה חבודים, אויש.
ואז אני אמרתי לעצמי, טוב, כל ארפ שאני זה, אני הביא איתי ציוד כדי לעזור לשחקנים לשחק את הדמות בצורה אחרת.
כן, כן, כמו שאמרנו, תלבושת זה אביזר מאוד חשוב במשחק דמות אמין ועקבי.
אז אני אשאל בנושא אחר, וזה לדעתי החלק האחרון, אם נחזור לכיוון של מקוון. האם לדעתך שימוש באמצעים מקוונים? במשחק מקוון לדוגמה יכול לעזור לנו להיכנס לדמות, זאת אומרת, תמונה של דמות אחרת, לדוגמה, יכול מאוד לעזור לי לזהות את הדמות, במשחק שהוא בכל מקרה מקוון.
קודם כל, התשובה לזה היא כן, כי בסופו של דבר, גם שאנחנו משחקים במשחק מקוון, ואנחנו לא רואים פיזית אחד את השני, אנחנו עדיין מדמיינים את הדמויות, ואיך הם יראו, ואיך הם יזוזו. ושאנחנו נותנים תמונות או תיאורים רבים ככל הניתן, זה בהחלט עוזר לכל השחקנים לבוא ולהבין את הדמות ובעצם להבדיל בינה ובין דמויות אחרות, שזה מאוד חשוב, כי אני יכולה לבוא ולהגיד, ואתה בטוח מכיר את זה, שאני בתור שחקנית, אני מאוד מאוד מאוד, אני מאוד אוהבת לשלוח תמונות של התלבושות של הדמויות שלי, כי זה באמת נותן לנו את האופציה לבוא ולקבל דימוי חזותי פיזי של מי הדמות ואיך היא נראית, בשביל שנדע גם איך להתייחס אליה.
מצד שני, יכול מאוד להיות שאם דוגמה אני אשים תמונה של דמות מסוימת, זה יכול לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו אני מקבע את הדמות ככה, וזה פוגע בדמיון שלי.
אני לא מסכימה עם זה לחלוטין, אני חושבת, אני חושבת שזה יותר נותן לנו איזשהו מושג כללי על החזון של השחקן, של איך הדמות הזאת ייראה, אבל בגלל שאנחנו לא רואים את הדמות הזאת כל הזמן, כי אנחנו לא רואים את התמונה כל הזמן, אנחנו עדיין יכולים לדמיין אותה עם נראות קצת אחרת, אם זה משהו שתהיה לנו עדיפות לגביו.
את אומרת שאת מדמיינת שלבוא ולהסתכל על התמונה מצד אחד עוזר, אבל זה לאו דווקא מקבע את הדמות.
כן, אני יכולה לחלוטין להגיד לך שיצא לי כמה פעמים ששיחקתי עם דמויות שבתיאור הדמות הם כתבו פרטים מסוימים, ולמרות זאת, ולמרות שהם שלחו תמונה של איך שהם רואים את הדמות, אני עדיין דמיינתי אותם באופן שונה לחלוטין, ובתיאורים שהם פתאום כתבו את צבע השיער או את צבע העיניים, אני הייתי מאוד מופתעת של רגע, אבל אני דמיינתי אותה בתור ברונטית, איך היא פתאום בלונדינית? אבל איך יכול להיות שהיא בלונדינית? מה קורה פה? כן, אני לא חושבת שזה מקבע את הדמות בצורה מסוימת, אם אנחנו נשלח תמונה.
אז אני חושב שחפרנו על הנושא.
על הנושא של היום.
על הנושא של היום, כן. חושב שחפרנו על הנושא מספיק, אני מאחל לכולנו שניצור דמויות טובות ואמינות, ושנשחק משחק אמין וטוב, ושתמיד נשחק עם שחקנים שיוצרים לנו משחק אמין וכיף, ולא נגיע לאובראקטינג, כי אובראקטינג זה לא כיף.
לא, אובראקטינג זה ממש לא כיף.
אז אני נהניתי להקליט איתך היום.
גם אני.
אז תודה רבה לכם. האזנתם לנו ומוזמנים להמשיך להאזין למנחה מהבית השכן. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, באייטונס, בכל הפלטפורמות, גוגל פודקאסט, ושתמיד נהנה ממשחקי תפקידים.
אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו היום, וניפגש בפעם הבאה.
ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
ביי.
תודה רבה שהזמתם למנחה מהבית השכן. את מנחה מהבית השכן יוצרים עד לרנר, חן גנות, נועם בלומנפט ותהילה חיה. תודה רבה שהזמתם לנו. מוזמנים לבוא ולעקוב אחרינו בדף הפייסבוק שלנו, המנחה מהבית השכן. המשך יום טוב.